the O to the B to the O. Wanna rock your body, wanna rock your soul. But I never ever said I do it better. Just not the time, it's not clever.
רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. נמאס לכם לנקות בחגים? תנו למומחים לעשות את העבודה. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב באופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. דוידוף הובלות, מתמחים בכל סוגי ההובלות, מפריט בודד ועד דירות ומשרדים, תוך ליווי הלקוח עם שימת דגש על יחס אישי, אמינות, אחריות ועמידה בזמנים. דוידוף הובלות, 053-276-5799, 053-276-5799. דוידוף הובלות. כשאנחנו קמים בבוקר, אנחנו לא יודעים איך יסתיים היום. כשליאן בן אליעזר קמה בבוקר, היא לא יודעת אם היא תסיים את היום. ליאן בן אליעזר, מאריאל, בת שבע, נלחמת על חייה בכל יום. ליאן סובלת ממחלה נדירה, ללא מערכת חיסונית, ונמצאת בסכנת חיים. ליאן הועברה לטיפול בבית החולים ג'ון הופקינס בארצות הברית בעלויות יקרות מאוד, ותרומתכם המהירה הינה הסיכוי היחיד להשאיר את ליאן בחיים. את התרומות ניתן להעביר לקרן מיוחדת שהוקמה לצורך כך במיוחד בעמותת חברים לרפואה, בבנק הפועלים, סניף 681 דיזינגוף, מספר חשבון 604603, על שם חברים לרפואה עבור ליאן בן אליעזר. כל התרומות יתקבלו בברכה ותשלח קבלה. מי ייתן ותמיד נהיה בצד הנותן.
אני ליאן, אני רוצה גם לחיות.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים למאזינות ולמאזינים, אני עורכת הדין הולי שוורץ ואני איתכם על התוכנית כי אני חייל, התוכנית שעוסקת בכל מה שמעניין חיילים, כל מה שנוגע לצבא. והיום נפתח קצת את זווית ההסתכלות ונדבר על הצנזורה הצבאית, שהיא יחידה שתכף נשמע עליה קצת יותר, אבל פחות מדברים עליה. בכלל צנזורה זו מילה שנראה לי שהיא קצת קשה בדמוקרטיה הישראלית, או בכלל בכל מדינה דמוקרטית. והיום אני ארצה להבין בעזרת האורחים המכובדים שלנו, את מקומה של הצנזורה בעידן העכשווי, אם בכלל יש לה מקום. ומכיוון שזה נושא שפחות מדברים עליו, אז אני מזמינה אתכם להצטרף אלינו לשידור ולשאול שאלות ולהעלות תמיהות. ניתן את מספרי הטלפון שלנו מיד בתחילת התוכנית, 03-677-3636, או בוואטסאפ 053-807-1213, שבוע שעבר התוכנית שלנו עסקה בנושא אחר, והיו מאזינים ששאלו שאלות יפות ומצוינות שממש שינו את כיוון השיחה, אז אני מזמינה אתכם גם השבוע לדבר איתנו. והמרואיין הראשון שלי הוא אייל סמואלוב, סגן הצנזורית הצבאית הראשית. צהריים טובים.
צהריים טובים.
וצהריים טובים גם לאייל טל, יש לנו היום ריבוי אייליים. אייל הוא בעברו כתב צבאי, והיום הוא יועץ אסטרטגי ויועץ תקשורת. צהריים טובים, אייל.
צהריים טובים, רק מתקן בקטנה. כתב לי לענייני בית הדין הצבאי, לא כתב צבאי.
כתב לי ענייני בית הדין הצבאי, תודה על התיקון. אייל סמואלוב, עכשיו אני צריכה להשתמש בשמות המשפחה כדי שתדעו למי אני מכוונת. אני רוצה להתחיל איתך בשאלה שראיתי שכבר כשהעליתי את הפרומואים, העסיקה את הציבור. למה הצנזורה יושבת בתוך הצבא? יש סודות גם במקומות אחרים במדינה. למה דווקא בצנזורה צבאית?
האמת היא, אולי, שהתשובה היא מאוד פשוטה. הסיבה היא היסטורית לחלוטין. ב-1948 בן גוריון קיבל החלטה לאמץ את התקנות הבריטיות. אני מזכיר, הצנזורה בסופו של דבר היא איזשהו שריד למנדט הבריטי. ב-1945 הנציב העליון שישב בארץ פרסם תקנות הגנה, במסגרת התקנות הוא פרסם תקנות על צנזורה לעיתונות ורדיו. שלוש שנים אחר כך, 1948, 14 במאי, עולה הדגל של מדינת ישראל, יורד הדגל הבריטי, מדינת ישראל כבר חצי שנה בתוך מלחמת העצמאות. ואז בן גוריון מקבל החלטה לאמץ את החקיקה הבריטית, ומאמץ את הצנזור, את הצנזורה הבריטית שהייתה בזמנו, וקבע את מקומו של הצנזור הצבאי הראשי בצהל. הסיבה היא היסטורית לחלוטין.
ומאז לא הייתה חשיבה על הנושא הזה?
אז אגב, הייתה חשיבה במעלה הדרך, הצנזורה כבר קיימת למעלה מ-70 שנה. היו לא מעט ועדות שדנו בנושא הזה.
בנושא של המיקום?
גם בנושא של המיקום, ואפלה ופלא, כולם הגיעו למסקנה שהמקום שבו נמצאת הצנזורה, זה המקום ש...
זה מקום טוב.
היא צריכה להיות. הצנזורה תדע לתת מעטפת הגנה לכל זרועות הביטחון, מכל מקום בו היא תשב. אבל זו הייתה ההחלטה ההיסטורית שהתקבלה בזמנו, והחלטה תקפה עד היום.
אוקיי. תסביר לנו רגע אחד, מה תפקידה של הצנזורה? זאת אומרת, ברור לכולנו שתפקידה למנוע הגעת נושאים, תכנים מסוימים, לידיעת הציבור.
אז אני אתקן אותך. לא לידיעת הציבור.
אלא?
איום הייחוס שלנו זה לא הציבור הישראלי.
אוקיי.
איום הייחוס שלנו זה אותו קצין איסוף אויב, שיושב ומחפש כמובן מידע, על מנת שיוכל לשמש אותו בשביל לפגוע במדינת ישראל. התפקיד של הצנזורה הוא להגן על ביטחון המדינה באמצעות מניעת פרסומים שפוגעים בביטחון. זה תפקידה של הצנזורה. ולכן, אם יש פרסום שעולה בקנה אחד עם המבחן המשפטי, שאגב הוא מבחן משפטי מאוד מחמיר, שנקבע בבגץ שניצר ב-1988, אם תרצי אני ארחיב עליו אחר כך, אם יש פרסום שעולה ברמת הוודאות הקרובה לפגיעה ממשית בביטחון המדינה, מן הראוי שהוא לא יתפרסם, ובשביל זה נמצא הצנזור, על מנת לוודא שאותו מידע לא מגיע לידיעת האויב.
זאת אומרת, אני גם מקשיבה למינוחים שלך, המינוחים שלך הם מינוחים של קצין מודיעין. זאת אומרת, איום הייחוס, דברים כאלה.
אני מודה באשמה, אני 30 שנה בשירות ביטחוני, בעשייה מודיעינית, רוב השנים הללו.
זאת אומרת שאת ההחלטה, האם לפרסם משהו או לא לפרסם משהו, אתם עושים בעצה אחת עם גורמי המודיעין.
הצנזור הוא עצמאי לחלוטין בשיקול דעתו, ואת זה חייבים לזכור ולהדגיש. אבל הצנזור גם יכול להתייעץ, אם הוא סבור שלצורך קבלת ההחלטה שלו, הוא יכול להתייעץ עם פלוני או אלמוני, עם גוף ביטחוני כזה או אחר, הוא עושה זאת. וכל זאת על מנת להגיע להחלטה מיטבית שתעמוד בפסיקה אחת, בקנה אחד עם הפסיקה שקבע אותה בית המשפט העליון בשבתו כבגץ.
וגם במבחן של אולי תקיפה עתידית, זאת אומרת, אם מישהו ירצה לתקוף את ההחלטה של הצנזור.
כן, אם מישהו רוצה לתקוף את ההחלטה של הצנזור, וחושב שסבירות ההחלטה היא לא נכונה, שכל דעתו של הצנזור אינו נכון, אז הוא יכול לעשות את זה. אבל אני יכול לומר לך שהקריטריונים והכלים הצנזורליים הם מאוד מדויקים ומאוד קפדניים, והצנזור מצליח לבצע את עבודתו בצורה טובה מאוד, ואני לא אובייקטיבי.
ברור.
אם מדברים לרגע, אתה הזכרת את בג"ץ שניצר, אם מדברים לרגע על בג"ץ שניצר שכולנו מכירים אותו, לדעתי הוא קבע את אבני הדרך בכל הנושא של העבודה, של התקשורת מול הצנזורה הצבאית. מה זה בעצם בג"ץ שניצר? אני מביא את זה כרגע רק מהנקודת ההסתכלות התקשורתית. כי על מנת שהצנזורה הצבאית תוכל לחיות בשלום עם התקשורת באשר היא, כי על אף העובדה שכן, כמו שסיכמת את דבריך, הצנזורה עושה את
עבודתה
נאמנה והצד הטוב ביותר, עדיין התקשורת צריכה לעשות את עבודתה על הצד הטוב ביותר. ולטובת העניין הזה קם מוסד שנקרא ועדת האורחים. וועדת האורחים הייתה בעצם מוסד, נקרא לו היום מוסד ארכאי, שבו שלושת העיתונים הגדולים בארץ המרכזיים, בארץ ידיעות, אחרונות, מעריב וארץ, היו יושבים האורחים הראשיים יחד עם בכירי הצבא, ובעצם מקבלים את
ההחלטות.
את המידע המקדים, מה מותר ומה אסור לפרסום, וזה עבד לתקופה מסוימת. מה שקרה בבגץ שניצר, או בעקבות בגץ שניצר, שרק בסוגה נדבר עליו, אנחנו מדברים פה בעצם על פנייה או על עתירה של עיתון העיר.
בוא, אנחנו כן, תכף נגיע, כן, תכף כן. נגיע לבגץ שניצר. אני רוצה רגע אחד, אייל, להבין, בשלב הראשון, כי הזכיר פה אייל טל, בצדק, את העובדה שפעם מדובר היה בראשי אורחי העיתונים. היום אנחנו כבר לא שם. העיתונים, כבודם במקום המונח, אבל התקשורת היא הרבה מעבר לעיתונים, ויש הרבה כלי תקשורת. ואז השאלה המתבקשת היא היום, בעידן הזה, מאיפה מגיעים אליכם החומרים, או האם הם בכלל מגיעים אליכם, או שאתם צריכים לרדוף אחריהם, במרכאות או שלא במרכאות?
לעניין בג"ץ שניצר, הקביעה של בג"ץ שניצר, שנגיע אליו אחר כך, אני חושב שהיא קביעה שהיא מעודדת או הולכת הרבה מאוד לקראת חופש הביטוי במדינת ישראל, וטוב שכך.
אוקיי.
לגבי השאלה שלך, אנחנו מקבלים את המידע, ככל שהוא נוגע לנושאים שהם נושאים ביטחוניים, מכלל אמצעי התקשורת, מי שרוצה לכתוב, יש רשימה, אני אסביר, יש רשימה שנקראת רשימת הנושאים. זו רשימה של 41 נושאים, למעשה 42, היא מורכבת מ-36 נושאים ועוד 6 צווי ממשלה, וזו רשימה שמוכרת לכל אמצעי התקשורת, אייל בטח מכיר אותה, הוא היה כתב בעברו, שהרשימה הזאת אומרת שאם אתה מעוניין לכתוב כתבה על אחד מהנושאים הללו, אתה מחויב בהגשה מוקדמת לצנזורה. זה לא אומר שהכתבה תיפסל חס וחלילה, 95% מהמקרים הצנזורה בכלל לא מתערבת, אבל זה נותן אבל איזשהו כלי לתקשורת על מנת לדעת מה להגיש
מה כן לצנזור, ומה לא.
מה כן ומה לא.
עכשיו, זה משהו שאני בתור כתב פוטנציאלי מחויבת להעביר. בוא נניח שאני לא כתב פוטנציאלי, אני עכשיו האזרח הפשוט מן השורה, יש לי טלפון, יש לי טוויטר, אני יכולה לפרסם מה שעולה על דעתי. מה קורה בזמן אמת? איך מתמודדים עם זה?
אז תראי, ראשית, אני מניח שברוב המקרים, אזרח פרטי מן השורה שרוצה לפרסם משהו בזמן אמת, הסיכוי שהוא יהיה חשוף לסודות שהם סודות המדינה, הוא כנראה סיכוי מאוד 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 קטן.
אוקיי.
אנחנו מדברים בעיקר על כתבים שכן נגישים לחומר, אייל יוכל להרחיב על זה אחר כך. ציינת שמקבלים שיחות, תדרוכים, זאת אומרת, זה אנשים שמקבלים תדרוכים כאלה ואחרים מהמערכת. והם יודעים שבנושאים שהם נושאים ביטחוניים, הם מגישים את החומרים לצנזורה, והצנזורה בודקת אותם, וכמו שאמרתי, ב-95% מהמקרים היא בכלל לא מתערבת. עכשיו, אם יש לך ספק, את יכולה להרים טלפון לצנזורה ולהתייעץ איתה.
כן, זה משהו כן, שהוא
זה
זמין
קורה,
ו-
כן, זה
ואפשרי.
לא מעט, כן.
אנשים פונים ומקבלים כן. מענה. גם האזרח הפשוט יודע איך לפנות?
כן, האזרח הפשוט. אני לא מכיר הרבה פניות של האזרח הפשוט שעכשיו כותב איזושהי כתבה לשבעה ימים בידיעות
לא
אחרונות, או
אבל
לעיתון אחר ו... אבל כן, במידה והוא רוצה לפנות לצנזורה, הטלפון שלנו.
אז יש אפשרות לפנות. אייל טל, איך אתה רואה את הדברים האלה מהצד השני?
המציאות המתוארת היא באמת נשמעת מאוד אוטופית.
נכון, נכון. ולכן אני שואלת אותך.
אבל המציאות בפועל היא שונה לחלוטין, בתכלית השינוי. קודם כל אנחנו כבר בוגרי, לצערי הרב מאוד, בוגרי מידע שלא עבר דרך הצנזורה. אני מודה גם, כאילו, בין היתר בשל לפעמים בלי כוונה, לפעמים בשל מציצנות יתר, או בשל איזשהו דרייב שהוא חלק בלתי נפרד מתוך הנשמה של התקשורת, שזה להיות בלעדי, להיות ראשון או להגיע כמה שיותר קרוב לאמת. המקום הראשון שבו הייתי נותן על זה דגש, על המקום הזה של בלי כוונת מחבל, וכמובן שלאחר מכן הסיקו מסקנות מהעניין, זה כמובן באסון הנורא של אסון המסוקים. שם אנחנו מדברים על זה שהתקשורת מגיעה כמה שקרוב למקום שבו שני המסוקים נפלו, ובזמן שהמשפחות של 73 הרוגים שם באסון משתגעים ולא יודעים אם הילד כן עלה או לא עלה על המסוק, אפשר היה לראות דרך חדשים עידנים מי כן נמצא ומי היה על המסוק, כי השמות פורסמו, ואת זה אז לא הבינו. אז לא הבינו בזמן אמת את הנזק העצום של לבוא ולתעד בזמן אמת את הדברים.
את הזירה.
דבר נוסף שאפשר להבין במקום שהוא לחלוטין לא אוטופי למציאותי בשטח, זה שהיום אנחנו חיים בעידן שהוא עידן הוואטסאפ. ובעידן הוואטסאפ וחרוש את השמועות, מה בעצם האחריות של האדם שמקבל איזושהי הודעה שבה יש רשימה של חיילים שנפלו, נניח לצערנו הרב בקרב שבסג'איה היא בסיפור הנגמש, שבתוך אלפית השנייה מעביר את הרשימה הזאת של השמות רק לחבורת האנשים הקרובים אליו.
רק.
והם מעבירים את זה רק לרשימת האנשים הקרובים בוא. אליהם, וחצי מדינה תוך
כבר יודעת.
עוד לפני המשפחות. ובחלק מהמקרים, אפילו בלי השמות של שזה חלק מהמקרים, החיילים ברוך השם איתנו.
זה נזק נוראי. אייל, נתקלתם בסיטואציות כאלה שבהם נדרשתם לטפל?
אז ראשית, בהתייחס לדברים שאייל אמר, הצנזורה זה גוף לומד. אנחנו כל הזמן מתאימים את עצמנו ומתקדמים ומתפתחים ומתאימים את עצמנו למציאות התקשורתית ולמציאות המשפטית ולמציאות של הרשת. יש כל הזמן התאמות. דווקא הסוגיה של נפגעים זה סוגיה שהיא יותר לא בנושאים ביטחוניים, זה פשוט איזושהי סוג של אמנה חברתית בין צה"ל לבין האזרחים, שלא ראוי שההורים חלילה וחס ידעו שהבן שלהם נפל מהתקשורת. אז במקרה זה לא סוגיה שהיא סוגיה צנזורלית. אבל אולי צריך לזכור שבאמת גם בתקופה שבה אנחנו חיים, הרי אנחנו לא נמצאים בסביבה שהיא סביבה מאוד אוהדת. אנחנו נמצאים בשכונה מאוד קשוחה. ואנחנו, כל המנגנון גם של הצנזורה, זה איזשהו מודל של אחריות חברתית. נדרשת גם אחריות חברתית מהאנשים, מהציבור, מהאזרחים.
כן, אבל גם אם היינו סומכים רק על האחריות החברתית, אז לא היה צריך צנזורה.
נכון, אבל אני גם חייב לומר שהכתבים, התקשורת, הם מאוד 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 אחראים. זה לא שאנחנו נתקלים עכשיו במצבים שבהם דווקא רוצים לבוא ולחשוף סודות ובניגוד. אנשים מכירים את העבודה ואת הסודות ואת הדברים שבאמת יכולים לפגוע בביטחון המדינה לא פחות טוב מהצנזורה. בסוף זה, אנחנו כולנו חיים פה ביחד.
זאת אומרת, אתם מרגישים איזשהו שיתוף פעולה.
לחלוטין. אנחנו כולנו נמצאים באותו צד של המתרס.
ואז אני רוצה לשאול אותך מה לגבי תקשורת בשפה הערבית או כתבים זרים. הם לא באותו צד של המתרס, ואולי הם בצד השני, או שזה לא מעניין אותם. איך מתמודדים איתם?
הצנזורה היא צנזורה אחת. נקודה. סימן קריאה. אין צנזורה לתקשורת זרה שונה?
לא, אבל שם אתה לא יכול לסמוך על שיתוף פעולה ועל רצון טוב ועל זה שהם מאותו צד של המתרס ומבינים את ה...
כשאני מקבל כתבה, אני בודק אותה בכלים הצנזורליים. צריך לזכור בהקשר הזה שקהל היעד של התקשורת הזרה, נושאי הסיקור, התחומים שאותם היא מסקרת, ברוב המקרים הם שונים ממה שמסקרת התקשורת הישראלית. נניח נושאים יותר אסטרטגיים, יותר... גם הנגישות למידע היא שונה מאשר הנגישות של התקשורת הישראלית. אבל אין כלים צנזורליים שהם כלים צנזורליים לתקשורת זרה, שנמצאת בישראל כמובן, או כלים צנזורליים נפרדים לתקשורת שהיא תקשורת ישראלית.
אוקיי.
אני שנייה רוצה להתייחס לזה.
בבקשה.
אנחנו רואים, נניח בסיפור כמו במבצע עופרת יצוקה, למשל. יש חלק מהכתבים באמת, או חלק מהמערכות, הם באמת נקרא להם פטריוטים ישראלים. איך אומרים? Some of my best friends are. פטריוטים ישראלים. ומן הסתם אנחנו מפעילים את מה שנקרא צנזורה עצמית. בכדי למנוע כל דבר שעלול לפגוע בביטחון המדינה ובפגיעה בחיילים. אבל הצנזורה כאן בארץ, כמו שאתה אומר, היא עובדת על, היא פונה לכולם, לכל כלי התקשורת, גם התקשורת הזרה. הדוגמה הכי טובה שגם הגיעה לבית המשפט, ואני מניח שאתה מכיר את המקרה, היא שהיה אמברגו לפרסום על הנושא של הכניסה של כוחות צהל לרצועת עזה במהלך מבצע עופרת יצוקה. שני כתבים זרים כאן מהתקשורת הערבית פרסמו את המידע הזה לפני, הפרו פשוט את האמברגו לפרסום, ולדעתי הם נשפטו, נכנסו או קיבלו עונש מאסר או משהו כזה. כלומר, אנחנו חיים היום במציאות שבה התקשורת צמחה וגדלה. אנחנו נמצאים פה הרבה מעבר לטריטוריה של התקשורת המוסדית המוכרת, שאפשר לשלוט בה ולסמוך על העובדה שלכל התקשורת יש לה ראש טוב, פטריוטים, ומצדים כל בוקר לדגל עם כל ה... אני אומר את זה לא בציניות, אלא באמת בהערכה רבה. ובסיטואציה כזאת של אוטוסטרדת מידע כזאת, מאוד מאוד קשה לשלוט בזליגת המידע. ולכן, ככל ש... כמו שאתה אמרת לגבי הצנזורה, שהצנזורה היא גוף לומד, זה המקום שבו צריך ללמוד איך ניתן להתנהל בתוך המציאות החדשה של האוטוסטרדה החדשה של המידע. כי אנחנו נמצאים הרחק מאחור בזמן שכל התקשורת הזרה, מה שנקרא, על פי פרסומים זרים,
כן.
התקשורת הזרה מתארת את את הדברים okay. הרבה לפנינו.
נכון. אנחנו נעשה עכשיו אתנחת הקלה ונשמע את גלעד שגב עכשיו טוב, ואז נמשיך ונבין איזה עוד אתגרים יש לצנזורה.
בדיוק שאני מאבד עניין, נזכרתי איך אמרת בוא ניסע ושרנו בלגן. כן, אני מאחורה עם כובע מצחייה, ואתה מתופף על ההגה תוך כדי הנסיעה. הזמן עצר מאז ל-17 שנים, אני לבד בחוץ מחשיך, ממש לפני שאני יורד מהפסים, הרגשתי שאנחנו מתקרבים. עם היד באוויר ציירתי את החוף, רוח ים, שני אחים כותבים שמות בחול, מתחברים לגלים ולא רואים את הסוף. עכשיו טוב, עכשיו טוב. כשאני מאבד תקווה, הזכרתי איך הגעת וידעת להוציא אותי בזמן. מחשיך, ממש לפני שאני אף מהפסים, הרגשתי שאנחנו מתקרבים. עם הים באוויר ציירתי את החוף, רוח ים, שני אחים כותבים שמות בחול, מתחברים לגלים ולא רואים. גם אתה אמיתי וכל השאר כבר לא מתחברים לגלים ולא רואים את הסוף עכשיו טוב עכשיו טוב
אז אייל טל, אני רוצה להמשיך איתך ולשאול אותך, מנקודת המבט שלך כמי שהיה גם בצד של הכתבים, עד כמה באמת הצנזורה מקשה בחיי היום-יום? עד כמה היא מורגשת?
זו שאלה טובה, כי יש מקומות שבהם הצנזורה היא מורגשת, ויש מקומות שבהם היא לא מורגשת. אני דיברתי קודם על הצנזורה העצמית. אבל אנחנו במסגרת אותה רשימה שדיבר עליה אייל קודם, בעצם כל ידיעה שנוגעת לצבא, אני אדבר על ימי בתור כתב לענייני בתי דין צבאיים, כל ידיעה שנוגעת בצבא הייתה עוברת קודם את הצנזורה לפני שהיא מותרת לפרסום.
זה לא מעכב?
בוודאי, אבל לוקחים בחשבון שיש ב... לכל כלי תקשורת יש לו בעצם ממש מחלקה או...
פרוטוקול אגב, מסודר.
כן, שיודעים איך להתמודד ולטפל בכתבות ובאופן שבו הן מועברות, ובאמת ברוב רובם של המקרים אני מאוד שמחתי כשהצנזורה לא נגעה או לא הורידה חלקים, במיוחד לטובת אותה צנזורה עצמית שעשינו. אני יכול להביא כדוגמה... היה תחקיר שנעשה על איזשהו אירוע לא מוצלח בלבנון. כוח שפעל בלבנון, אירוע לא מוצלח שכתוצאה מהאירוע הזה נפגעו חיילים. אני קיבלתי את הממצאים של התחקיר הזה, הגעתי אליהם, ובעקבות כך פניתי למשפחות. והבאתי את זה מהזווית של המשפחות עצמן, ולאחר מכן הבאנו את כל הסיפור הזה לאישורה של הצנזורה. לשמחתי, הצנזורה בעצם נצמדה לכתוב, ראתה שאין פה בעצם חריגה מגבולות הגזרה של מה שאפשר
לפרסם,
והסיפור פורסם במלוא, והוא היה סיפור בעל משמעות מאוד חשובה בפן הציבורי, כי הייתה שם באמת התנהלות לא תקינה בתוך התהליך של ההתנהלות של הכוח, בדרך חזרה ממבצע שהם היו בו.
יכול להיות שלפעמים לכם כעיתונאים או ככתבים שמביאים את הסיפור, זה נוח שיש את המבוגר האחראי שבסוף נותן את החותמת הזאת, כן, אפשר לפרסם, ואז גם אתם יודעים שאתם מוגנים? זה נוח?
אני חייב להודות שהשאלה נוח היא לא נכונה, כי יותר, אם היית שואלת אותי אם זה מתסכל, אז כן, התשובה היא כן. כי נשמת...
כן, אבל אז האחריות היא לא עליך.
נשמת הפו של העיתונאי זה להביא את הסיפור הטוב ביותר שהוא יכול להביא, את כמובן סיפור אמיתי, הטוב ביותר שהוא יכול להביא לטובת הציבור. כשיש את הגוף הזה שהוא הגוף המפקח והמבקר, שבהרבה מקרים לא מבין את ה... שיכול לחתוך ולערוך ציטוטים, את יודעת, אם יורשה להשתמש בשפה טיפה לא מכובסת, רבק, ציטוטים מתוך דברים שנאמרים, ולחתוך את הציטוטים עצמם, כי יש בזה חשש כלשהו לפגיעה בביטחון המדינה, זה יכול להיות משהו מאוד מתסכל, אבל איך אומרים, למדנו לחיות עם זה בשלום, להשלים עם זה, להכיר בזה, זה קיים, אנחנו חיים במדינת ישראל, אנחנו לא חיים בשוויץ.
כן. אייל סמואלוב, אני רוצה לשאול אותך, דיברנו קודם על אוטוסטרדת המידע, אייל טל הזכיר את זה. אז באמת בעידן טוויטר ופייסבוק, אז אמרת, לא כל אזרח עכשיו יודע לעלות על משהו שהוא אכן ודאות קרובה לפגיעה בביטחון המדינה, אבל נניח שיש איזשהו עיתונאי שכן רשם משהו. מה, איך זה עובד? זאת אומרת, וזה מגיע לידיעתכם, אתם פונים אליו, זה הרי כבר יצא משליטה, זה כבר out there.
אז אני אומר כך,
ראשית, זה נכון שאנחנו נמצאים היום במציאות של אוטוסטרדת מידע. זה כבר לא יכולה להיות מניעה מוחלטת כמו שהייתה בעבר, כפי שאייל הזכיר עוד לפני עידן האינטרנט. אבל צריך לזכור שבעידן הרשת לא בטוח שכל מה שמתפרסם הוא גם נכון. יתרה מכך, לא בטוח שכל דבר שמתפרסם הוא סוד. וגם לא בטוח שכל סוד שמתפרסם פוגע בביטחון המדינה. ואני אפילו יגדיל ויומר שלא בטוח שכל סוד שמתפרסם ופוגע בביטחון המדינה עומד במבחן של ודאות קרובה לפגיעה ממשית בביטחון המדינה.
אז איך אתם פועלים? ככה
שהנושא הוא מאוד מורכב. אנחנו כמובן חשופים לכל הפרסומים. כי גם הצנזורה לומדת ויש לה את הדרכים שלה.
אז בוא אני אתן לך דוגמה. עלה פרסום, עכשיו קודם כל אתה מוריד אותו ואז בודק, או קודם אתה בודק ואז פונה?
אז הצנזור, נשמת הפה של הצנזור זה הפעלת שיקול דעת. ישנם מקרים שאני בוחר להתערב באופן מיידי ולמזער את הנזק, וישנם מקרים שאני שותה הרבה מים קרים ולא מתערב. בסוף אנחנו חיים במדינה דמוקרטית. זה אתגר שקיים לא רק לצנזורה. זה אתגר שקיים, אני חושב, לכל גוף שפועל. אבל באמת, באמת, באמת צריך לזכור שאוטוסטרדת המידע עובדת לכל הכיוונים. לא כל הדברים שמתפרסמים, באמת דברים שהם...
אתה אומר, יש גם פייק ניוז אתה חי עם זה.
אני אומר שלא כל הדברים שמתפרסמים הם סוד, ולא כל סוד הוא סוד שפוגע בביטחון המדינה. ואני אומר, וזה חשוב לזכור, שאנחנו בסוף מפעילים שיקול דעת. מעשה הצנזור הוא מעשה שופט. הצנזור הוא כמו שופט, הוא מפעיל שיקול דעת. לפעמים הוא מתערב, אם הוא חושב שיש פה באמת משהו נורא והיום, או שיכול להיפגע חיי אדם, ולפעמים הוא לא מתערב, ונותן לדברים האלה לעבור, ורואה שגם אין רעש ברשת.
וזה גם מבחן. אני רוצה לשאול אותך, התחלנו בזה ששאלתי אותך למה הצנזורה היא בצבא, והזכרת כל מיני ועדות שהיו. אז הוועדות הציבוריות שפעלו בנושא הזה לא דיברו רק על המיקום, אלא דיברו גם על המהות, על איך עובדת הצנזורה, על מכוח מה היא צריכה לעבוד. ובסופו של דבר, למרות שהיו כמה וכמה ועדות, שום דבר לא השתנה, לא בעניין המיקום ששאלתי אותך בהתחלה, וגם לא בעניינים אחרים. אתה יכול להסביר לנו קצת איך משהו שבנו אותו לפני 70 שנה עדיין תקף היום?
תראי, יש פתגם שאומר חכם השביל מההולך בו.
אוקיי.
הרי הוועדות האלה זה היו ועדות, בחלקם ועדות ממלכתיות בלתי תלויות.
נכון.
אפשר להזכיר את ועדת שריד וועדת דדי צוקר, שהוסמכו מטעם ועדת חוץ וביטחון, אותת ועדת חוץ וביטחון. והם באמת בחנו את הכל, סרקו את הכל במסרקות ברזל, והגיעו למסקנה שהמודל הקיים במדינה שהיא מדינה דמוקרטית, אבל דמוקרטיה מתגוננת, ואת כעורך הדין את מבינה את המשמעות של זה, זה המודל שהוא מודל נכון. וזה המודל באמת שהוא מתקיים כבר למעלה מ-70 שנה, ואולי, הוא עובד טוב.
כן, זה עובדה שאף אחד לא מצא לנכון לשנות אותו. בהקשר הזה, אגב, היה גם דוח או מאמר שכתבה הצנזורית הקודמת, שאפילו יצא, אם אני לא טועה, בברכתו של שר הביטחון שהיה דאז, וגם משם, אני לא יודעת, תגיד לנו אתה, היו שינויים בעקבות הדוח הזה?
תת-אלוף סימה וקנינגיל, תת-אלוף במילואים, שהייתה הצנזורית הראשית, לקראת סיום הקדנציה שלה, היא כתבה איזשהו מאמר אקדמי על צנזורה אפשרית בעוד הרבה מאוד שנים, או בהינתן מצב מסוים, סוג של מודל שמשלב גם צנזורה מונעת וגם אלמנטים חקיקתיים. ככל שאני מכיר ויודע, העבודה הוצגה לשר הביטחון בזמנו, בשעתו, והוא בחר שלא להמשיך עם המודל הזה. אבל אני אומר באותה נשימה, הצנזורה כל הזמן משתנה ומתאימה את עצמה וקשובה לתקשורת וחיה עם התקשורת. בסוף אנחנו חיינו, כולנו חיים פה באותה שולית.
באותה קלחת.
כן.
אייל, אני רוצה, אני רואה שאתה מהנהן...
אני פשוט רוצה להעיר על זה, דווקא לגבי הסיפור של... איתה הזכרת את תת-אלוף במילואים, סימה וקנינגיל. הסיפור שלה, הסיפור שבו היא התירה לפרסום את תקיפה הישראלית בסוריה, בזמן שכולם הקים עליה את כל המערכת. איך יכול להיות שאנחנו מפרסמים בזמן שכל התקשורת הזרה פרסמה את זה מכל כיוון אפשרי, את הנושא של התקיפה הזאת בסוריה. אבל נראה שהיא כנראה חסתה את העתיד, כי היום זה כבר ברמת old news, שאנחנו מבקרים שם מעת לעת. אז זה נכון, היא ראתה את זה, וטוב, החשיבה שלה הייתה חשיבה נכונה, שאי אפשר בעצם לעצור את אותה אוטוסטרטת מידע הזאת.
כן. אני רוצה לשאול אותך, אפרופו מידע וזכות הציבור לדעת, ודברים שאנחנו ככה כל הזמן מזכירים פה, בשנותיך הארוכות ככתב לענייני בית דין צבאי, אז האם יש לך איזושהי דוגמה למקרה שככה פרסמת ולגמרי היה זכות הציבור לדעת, קידם את האמת, מה שנקרא?
אז יש סיפור מופלא בעיניי, באמת אחד מהסיפורים. כדרכי בקודש אני נובר בתיקי בית הדין הצבאי, ורוב רובם של התיקים שם זה תיקים של עריקים.
צריך לומר אולי למי שלא יודע, שבעיקרון התיקים של כל בתי הדין פתוחים בפני...
במסגרת, כן, במסגרת המותר והאסור, כתבי בתי הדין צבאי, עבודתם היא בעצם לעבור על תיקי בית הדין הצבאי, ולראות אם הם עולים על משהו שיש בו בעל אינטרס ציבורי.
למעט מה שיש עליו צווי איסור פרסום ודברים כאלה.
כמובן, כן. כמובן, וכולנו חיים באמת על בסיס אותם...
הבנות.
על אותן הבנות.
אז אתה נובר לך בתיקים.
כן, ואז אני עולה על סיפור, שהאמת היא שכשראיתי אותו, ריגש אותי ברמה האישית. ביותי בסדיר, אני משרת בלבנון, וקראתי שם גם את כתב האישום וגם את גזר הדין של חייל עריק, שסיפר שהוא ערק הוא משרת בחטיבת גולני, שערק מהחטיבה, מהפלוגה שלו, מהסיבה שבכל פעם שעוברת השיירה ליד המקום שבו נהרג בן משפחתו, בדרך אל המוצב, זה הורג אותו, זה גומר אותו. ולכן הוא החליט להרוק. אותי ברמה האישית זה מאוד ריגש, והכנתי ידיעה. הידיעה פורסמה במעריב. ולמחרת בבוקר, אני זוכר את זה כמו שאני מדבר איתכם עכשיו, אני מקבל טלפון מטלפון חסוי, שלום אייל טל, מעריב, אמרתי כן, מדברים מביטחון שדה. ואני מעלה על הקו את מפקד חטיבת גולני, גדי אייזנקוט, לימים הרמטכ"ל. מאחר ומעולם לא דיברתי איתו קודם, אז היה נחמד לדבר איתו. ואז אומר לי, אייל טל, אני חייב להודות שקראתי את הכתבה שלך במעריב, מאוד התרגשתי, וביקשתי שיתרו לי את החייל הזה בחטיבה. ואני לא מוצא את החייל הזה בחטיבה שלי. אמרתי, מה זאת אומרת? אני מחזיק אצלי ביד גם את כתב האישום וגם את גזר הדין מבית הדין הצבאי בצפון. הוא אומר לי, מה שאתה מחזיק זה מה שאתה מחזיק, אבל אני אומר לך שאני בדקתי אצלנו, ואצלנו אין חייל כזה.
זאת אומרת, מה, אין חייל בשם הזה או אין חייל...
החייל הזה לא משרת בחטיבת גולני. לא קיים חייל כזה בחטיבה. עכשיו, אני, כמו שאני הייתי בכיוון אחד, סובבתי את עצמי והלכתי לכיוון השני, לכיוון בית הדין הצבאי, הגעתי לפרקליטות, הגשתי את ה... אמרתי להם, חבר'ה, אני כרגע סיימתי שיחה מאוד מעניינת עם מפקד חטיבת גולני, גדי אייזנקוט, כמו שאני מספר לכם זה כרגע. הם בהתחלה צחקו לי בפנים, אמרו, לא יכול להיות, אבל אמרו, אוקיי, זה כנראה רציני, והתחילו לבדוק את העניין. ואז מה הסתבר? הסתבר שמדובר בחייל, ביחידה אורפית, שפשוט המציא סיפור שלא היה ולא נברא, רק משום שהוא רצה להגיע זה היה איזה חגים, ראש השנה, יום הכיפורים, הוא רצה להיות בחגים במשפחה. אז כמובן יצאה היחידה של לוחדי עריקים ללכוד אותו ולהביא אותו, והוגש כתב אישום מתוקן לבית הדין הצבאי. והחייל הזה, שבמקום שישוחרר תקופת הזמן שלו שהוא נעצר, הוא נכנס לכלא הצבאי לארבעה חודשים. על הדבר הזה.
באת להעיד?
לא, לא היה צריך שאני בוא להעיד. פשוט את הסיפור השני אני פרסמתי גם כן במעריב. אז למחרת. ועכשיו, תבינו שמבחינת גם מבחינתי כעיתונאי, אני כמו שיש היררכיה בצבא, שכל אחד יש מעליו מישהו, אז גם מבחינתי יש מעלה את האורחים. הם שואלים אותי איך יכול לקרות דבר כזה? איך יכול לקרות דבר כזה? שמתנהל פה חייל.
הליך.
בא חייל, במילים הכי עדינות, סובב פה את כל המערכת, איפה הייתה המשטרה הצבאית החוקרת, איפה הייתה פה הפרקליטות, איפה נתנהל משפט, התנהל הליך, איך יכול להיות שהדבר הזה קרה, בלי שאף אחד לא יודע, והנה משהו שהגיע לידיעת הציבור, במקרה, באמת במקרה, בזכות זה שאני התרגשתי עם העובדה שהוא לא יכול לעבור ליד המקום שבו כביכול נהרג קרוב משפחה שלו. אז זאת דרך מאוד ייחודית להגיע לאמת.
וזה גם מעניין את הציבור, אין ספק בזה בכלל.
כן, זה גם נותן לי גם את היכולת באותה תקופה להבין שכן, חיילים משקרים, אחד. כן, המשטרה הצבאית יכולה לעשות פשלות, שתיים. וכן, אם לא מצליחים באמת לעבור את אותה שרשרת של מנגנונים והגנות, אפשר פה לפשל, כולנו נפשל, ואז הנה זה מגיע בסוף, מגיע מהפרסום, פרסום שגוי, אבל מהפרסום השגוי זה מגיע.
כן, זה...
שלא מחויב בצנזורה. שלא מחויב בצנזורה.
אגב, גם הידיעה הזאת עברה צנזורה. הידיעה הזאת עברה במקור, כמו כל ידיעה אחרת לבית הדין הצבאי, עברה צנזורה, לפני הפרסום שלה.
אושרה. אושרה מן הסתם.
כמובן שאושרה, הוא תיאר שם מקום, הוא תיאר שם מקום שבו היה...
לא, אמרתי את זה בבדיחות עדיין.
כמובן, כמובן, כי אתה אומר 95% מאושרות, אז זה אושרה.
אז זה גם אושר. אייל סמואלוב, אני באמת רוצה לשאול אותך, דיברנו על זה שמעבירים חומרים לאישור. מה למעשה הסנקציה על מי שלא מעביר חומרים, או לא יודעת, הוא עבר באיחור ופורסם? יש איזושהי סנקציה... אמיתית, או שזה יותר המחויבות הפנימית שאנחנו סומכים עליה?
תראי, אולי, הפעם האחרונה שבה סגרו עיתון בישראל, היה עיתון חדשות ב-1984, במאה הקודמת.
כן.
זה לא דבר שיקרה, כמובן, בתקופה שלנו.
אני חושבת שהיום עיתונים נסגרים מסיבות אחרות, לא מסיבות של צנזורה.
אני כאן נדבר על הצנזורה.
כן.
אנחנו כמעט ברוב המכריע של המקרים, אנחנו, כיוון שאנחנו עובדים מתוך הבנה ובשיג ושיח עם הכתב, עם העורך, עם מביא הידיעה, תמיד בסופו של דבר אנחנו מוצאים את הדרך להגיע לנוסח המתאים ולנוסח הנכון. אין מקרים שבהם אנחנו נתקלים באיזשהו סוג
של... מישהו לעומתי? לא נתקלתם מעולם ב...
יש ויכוחים, יש חילוקי דעות, אבל בסופו של דבר מצליחים להגיע לעמק השווה. בסוף נמצאים משני צידי המתרס אנשים שיודעים להסתדר אחד עם השני.
אז זהו, זאת השאלה. איך ייתכן שב-70 שנה לצורך העניין לא הגיעה סיטואציה שבה לא הייתה הסכמה? לא הייתה הסכמה, והכתב או...
אז הייתה סיטואציה כזאת, והוא פנה לבגץ. הזכרנו פה את בגץ שניצר, שאותו בגץ...
כן, אבל יש אחד כזה. נכון. ב-70 שנה. אז אני אומרת, כל שאר הסיטואציות הפוטנציאליות של החיכוכים מסתיימות בהסכמה?
כן.
או בקבלת הכרעתה של הצנזורה, מבלי שיש עליה עוררין?
רוב הדברים מגיעים, בסופו של דבר, מגיעים בהסכמה. אם הכתב לא מקבל, הוא מציע נוסח חלופי, ואז הצנזורה מציע נוסח חלופי, יושבים, נפגשים, מדיינים על הנושא הזה, ובסופו של דבר מצליחים להגיע לעמק השווה. אני שוב אמרתי, בסוף הצנזורה במדינת ישראל זה איזשהו מודל של הסכמה. הזכיר פה יאלת ועדת האורחים, את הסכם ההבנות שנחתם הראשון ב-49, שפשט צורה ולבש צורה, האחרון ב-96, חתום עליו. מי שהיה שר הביטחון דאז, הנשיא התשיעי של מדינת ישראל, שמעון פרס, זכרונו לברכה, שכל פעם ההסכם הלך יותר ויותר לטובת חופש הביטוי, וטוב שכך, והצנזורה מתנהלת בהסכמה ובהבנה בין מערכת הביטחון, בין הצנזורה לבין אמצעי התקשורת.
זאת אומרת, אתה כן אומר לנו שלמעשה יש שינויים שחלו לאורך השנים. זאת אומרת, זה לא אותו מנגנון של ועדת אורחים מקום המדינה, שהוא חי וקיים עד היום, היו שינויים.
בוודאי שיש שינויים. הצנזורה מתאימה את עצמה, והמציאות מתאימה
את
עצמה.
אתה יכול לתת לנו דוגמה לאיזשהו שינוי שככה הוכנס סתם, נגיד ב-1996, מתוך ההבנה שאנחנו, מה, כבר לא באותו מקום?
למשל, בהסכם האחרון שנחתם, אז גם אם הכתב לא מסכים בסופו של דבר עם עמדת הצנזור, הוא יכול לפנות לבגץ.
שזה זה לא היה...
זה לא היה בהסכמים המוקדמים.
זה לא היה מעוגן. כן. זאת הפנייה לבגץ
לא
תמיד יכלה
לא להיות. מעוגן, לא היה מעוגן בהסכם. אבל זה ההסכם, שוב, זה מהמאה הקודמת ב-96. ב-1996.
כן.
מאז הצנזורה באמת, היא משתנה והיא מתאימה את עצמה.
אתה אומר, גם אם זה לא בכתב.
כן, בסוף גם יש גם הרבה תורה שבעל פה, ויש התנהלות מול הכתבים ומול התקשורת, וכמו שאמרת, התוצאות מדברות בעד עצמן.
אני מנסה להבין האם, אתה יודע, במדינה שבה היום לפחות, אני מניחה שיש גם מי שיסברו שאנחנו קצת פחות בסכנה קיומית מאשר עם קום המדינה. יכול להיות שגם יש כאלה שלא יסכימו איתי. ויש גישות יותר ליברליות, ויש, כמו שאמרנו, ריבוי כלי תקשורת ומגוון של דעות. שאלה אם לא הגיע הזמן שוב, אחרי 96, לעשות עוד איזשהו שינוי ולבוא עוד קצת לקראת, או לגמרי לבטל את הצנזורה.
אפשר לבטל את הצנזורה אם נחליף את השכונה ונחליף את השכנים.
אתה אומר בשוויץ.
אני משתמש במה שאמר אייל, גם אייל אמר, אני מאמץ את מה שהוא אמר. אני סבור שבאמת הפסיקה של בגץ שניצר, של מבחן הוודאות הקרובה, ובוודאי שאת מכירה את זה כעורך הדין, זה מבחן שהוא באמת, אולי אחד, המבחן שיש מעליו אולי זה סכנה ברורה ומיידית, אבל מבחן הוודאות הקרובה הוא מאפשר את השיח ברמות כאלה שאני חושב שהוא מדבר בעד עצמו.
אתה אומר, זה מבחן כל כך, זה מבחן... זה רף כל כך גבוה שיש נכון. הרבה מקום...
נכון, יש הרבה מקום, הרבה מקום לשיח.
לשיח
וגם יש שיח, אנחנו מדינה דמוקרטית. וחשוב שיהיה שיח. וצריך שיהיה שיח.
אני רוצה רגע אחד, אנחנו פשוט מתקרבים ככה טיפ-טיפה לקראת סיום, אני רוצה לשאול אותך לגבי המשרתים. בצנזורה. אני מניחה שזה מעניין לא מעט אנשים. השאלה הראשונה היא בטח, איך מגיעים לשרת בצנזורה? זה בטח מעניין לא מעט אנשים.
אז באמת זו הזדמנות לומר שהאנשים שמשרתים בצנזורה זה אנשים מצוינים. אנשים עם הרבה מאוד אמונה בצדקת הדרך.
מאיפה הם מגיעים?
זאת והרבה אני... מאוד דרייב פנימי ומאמינים במה שהם עושים. מאיפה הם מגיעים? אנחנו מגייסים אנשים באוניברסיטאות, סטודנטים שלומדים מקצועות כאלה ואחרים, דוברי שפות. זה אנשים שיכולים להגיע מתוך המערכת הביטחונית.
חיילי חובה יש?
יש גם חיילי חובה. כן,
באיזה תפקידים? תפקידים פקידותיים או לא, תפקידים לא, מהותיים
לא,
יותר?
לא, בתפקידים, בתפקידים שהם תפקידים מבצעיים בחמל. מן הסתם אני לא אפרט פה את מהות התפקיד. אבל כן, שנמצאים בתפקידים שהם תפקידים מבצעיים, עוברים הכשרה מתאימה, מלמדים אותם את הכללים שהם צריכים ללמוד. וכמובן, כל אחד עושה את מה שהוא צריך לעשות במסגרת האחריות שלו. השירות בצנזורה זה דרך חיים, זה אורח חיים, אנשים עם ותק גדול מאוד. אנחנו בקרוב נפרדים מעובד שמסיים 40 שנה ויוצא לגמלאות.
אז רוב האנשים שם הם אנשים שמשרתים שירות ארוך שנים.
כן, ארוך שנים, מתמקצים כמוקדי ידע. מכירים את התקשורת הישראלית.
חיילים, או יותר נכון, מיועדים לשירות ביטחון שרוצים להגיע, יכולים לבקש את זה פשוט, או שיש איזה שהם קריטריונים שהיית סבור שהם צריכים לעמוד בהם, או
שמבחנים? יש תהליכים שהם תהליכי מיון שמתבצעים, הצנזורה הרי יושבת בתוך הצבא ובתוך חיל המודיעין. אז במסגרת האיתור שמבצע חיל המודיעין לאנשים שמיועדים לתפקידים בחיל המודיעין, מתבצע מיון גם למקצועות בתוך הצנזורה.
אז זה מתוך חיל המודיעין, למעשה.
כן, מתוך חיל המודיעין. כן, זה נקרא כלל אמן, ככה, במונח של המלשבים.
אני מבינה. אנחנו נעשה עוד הפסקה אחרונה, כדי לשמוע את השיר של להקת חיל הים, שאתה, אייל, ביקשת, עליהם הדרך, ואז נתכנס לקראת סיכומים.
שעל סיפונן קיבלו רבים מקציני חיל הים של היום את מחלת הים הראשונה שלהם. על אם הדרך, כתב נתן אלתרמן, הלחינה נעמי שמר.
על אם הדרך את עמד, עמד נופל אפיים, נום נומה בין הלילה רד, ליל סער על המים.
נוטה מזעף רוח על אם הדרך עץ עמד אין ציץ ואין תפוח אל זה העץ אי פעם בן אבי אימך הגיע וצל ערבית בעץ קינן ובד הוא לא הניע כבש בו ראש אבימך פניו לירושלים נשא בבכי תפילת מנחה עם אלוהיו בשניים אל זה נקשר עקוד בחבל ברזל בשוט היכו בן וחמתי מר ההבל
אייל טל, דיברנו קודם עם אייל סמואלוב על הנושא של סנקציות. מה קורה אם לא מצייתים? ואני חייבת לומר לך ממה שאני מכירה, שהשימוש בכלים החוקיים, נקרא לזה, הוא פחות נפוץ. איך אתה רואה את הדברים? איך אתה חווית אותם?
בעולם הזה של אוטוסטרדת המידע, נכון להיום מאוד מאוד קשה לעצור את שטף המידע וגם את גם את הדרך שבה מי שמעביר את המידע הזה חושב מה המידע הזה שהוא העביר יכול איזה נזק זה כבר יכול לגרום לו ברמה האישית כי כמו שדיברנו קודם על הנושא הזה של קבוצות הוואטסאפ כשמישהו בסך הכל עשה פורוורד בוואטסאפ מי יעשה לו משהו? אף אחד לא יעשה לו כלום זאת הגישה הרווחת כיום, הכל פתוח, הכל...
לא, השאלה אם גם כל שם כזה, באמת, כמו שאייל סמואלוב אמר, פוגע בביטחון המדינה, או שקיימת ודאות קרובה שפוגע בביטחון המדינה.
בוא נדבר על הפן הזה של הפן המוסרי הציבורי. בסדר? כי אחד הדברים שהוא באמת נוגע בפצע בחברה הישראלית, זה הנושא הזה של משפחות שכולות וחיילים שנהרגים, וזה מן הסתם... יכול להציס פה חצי מדינה חרוש את השמועות לגבי דברים שקורים.
נכון.
הפתרון בעיניי הוא באמת להוביל לכך שהצנזורה תעשה, יאללה אמר שהיא גוף לומד.
לומד וחושב.
לומד וחושב. אני חושב שכאן הכתובת היא לא רק הצנזורה, אלא גם החוק עצמו, החקיקה עצמה. ככל שרף הענישה על... על הוצאת מידע לא מבוקר, ולא נשאיר את זה לידיו של הגולש הבודד, שהחליט אם זה כן מסכן לביטחון המדינה, או לא מסכן את ביטחון המדינה, ובינינו בסוגריים אם זה בעיקר מספק את יצר המציצנות, שטבוע בכל אחד ואחד מאיתנו, בעיניי הדרך הטובה ביותר לעשות את זה היא באמצעות המחוקק, שתהיה שנה אחת בפועל, שנת מאסר בפועל, הוצאת מידע רגיש ביטחוני, בעיקר בעידן של הרשתות החברתיות. משפט לגבי, אייל אמר משהו לגבי זה שהם עכשיו נפרדים בימים אלה מעובד של 40 שנה. והצנזורה כגוף עובד ולומד. צריך, הצנזורה צריכה להקיף את עצמה באנשים היום שמבינים וחיים ונושמים את הרשתות החברתיות.
את העידן הנוכחי.
בדיוק. ובעידן הנוכחי הזה של הרשתות החברתיות, יש פקטור אחד שלא דיברתם עליו, שזה הפקטור של הזמן. אוקיי? כי once המידע הזה יצא החוצה, אי אפשר יהיה לעצור את המידע, הגוגל זוכר
הכל. אז לא, אז דווקא אייל סמואלוב ודיבר על זה, הוא אמר שלא כל דבר שמתפרסם עכשיו הוא בהכרח פוגע בביטחון המדינה, והוא לא בהכרח סודי.
אז בואו נלך על הפרומיל הקטן של מה שכן התפרסם, ואחר כך בניסיון לעצור את אותו משהו שהתפרסם. ולכן אני אומר, אם יש משהו שניתן לעשות, זה בעצם לקחת את שיקול הדעת הזה באיזושהי דרך, באמצעות רף ענישה גבוה, לקחת את שיקול הדעת מידיו של הגולש הבודד לידי המחוקק.
שזה מדהים, דרך אגב, שאתה בתור עיתונאי ויועץ תקשורת וכולי, דווקא אומר, בואו נעשה חקיקה מקבילה.
אני אומר את זה מהמקום של, צריך לזכור את זה גם
אמרנו בהתחלה. אזרח מוטרד.
אזרח מוטרד, פטריוט ישראלי, אנחנו לא חיים בשוויץ.
שמגדל פה את ילדיו.
שמגדל את ילדיו, ואני לא רוצה, אני לא רוצה לתפוס את הראש ולהגיד מה עבר על החבר'ה האלה בצנזורה, שהם אישרו לדבר כזה להתחולל בחוץ. אנחנו צריכים שהמידע שיגיע יהיה מידע מבוקר, יש את המידע של ה... שיוצא מדובר צהל שהוא מידע מוסמך, אבל יש את המידע שהוא הרבה יותר, זה סוג של מפלצת של מידע שהוא לא מבוקר, דיסאינפורמציה, מידע שזולג מכל מיני מקומות, ואת הדבר הזה צריך לעצור בעיניי.
אז הנה, יש לנו פה לגמרי הסכמה, נראה לי שאתה בכלל לא צריך, לא צריך אפילו להגיב על זה, אתה, יש לך פה עיתונאי מהעיתונות החופשית שאומר צריך לעצור את זה. אתה במקום טוב.
אני לא רוצה לדבר במונחים של ענישה. אני חושב שבמדינה דמוקרטית, במאה ה-21, ביחסים של בין ביטחון ותקשורת, העבודה מתבצעת בצורה טובה. גם התקשורת וגם הצנזורה וגם גופי הביטחון, הכתבים השונים, אנחנו כולנו חיים פה, כמו שאמרנו, באותו אזור,
מבינים אחד את השני.
אבל הכתבים הזרים, אני לא...
זאת אומרת, גישות שלהם לעתים
ובאמת חשוב לי להעביר את המסר שהצנזורה זה באמת גוף שלומד ומתאים את עצמו וכן מתקדם עם הזמן. והאחריות החברתית היא אחריות שהיא מאוד 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 חשובה, ואני מנצל את הבמה הזאת לקרוא לאחריות חברתית בכל מה שקשור לנושאים שעניינם ביטחון המדינה.
נראה לי שאנחנו יכולים לסכם את השיחה במה שהבאת פה, שזה איזשהו...
הלוגו.
הלוגו של הצנזורה. הצנזורה, החופש להתבטא באחריות. לא יודעת אם רואים את זה בזה. זה מקסים בעיניי.
אני חותם על זה.
אתה חותם על זה, מצוין. אז כמו שאמרתי, אנחנו מתכנסים לקראת סיום. ותודה לסגן הצנזורית הצבאית הראשית, אייל סמואלוב, ותודה לאייל טל ממנטור תקשורת, ותודה לעומר, טכנאי השידור. אחרינו דוקטור חיננית לויפר פלד, בתוכניתה נפגשים...